אמרתי לרב צפדיה, ועכשיו אמרתי גם לידיד שלי מהאוניברסיטה, שפה יש לי בעיה עם הנושא. אני תכננתי לדבר על א', שמעתי שרוצים שנדבר על ב', אני לא יודע בדיוק מה לעשות, אבל אני אתחיל למה שאני חשבתי בהתחלה, ואמרתי אם יש שאלות, וגם אני אשתדל גם ללכת לכיוון השני. בעצם גם שני הדברים הם מחוברים ביחד. אני, אתם יודעים, כמו שהדרשנים, אנחנו עכשיו בפרשת קורח, אז יש גם כן מעשייה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, סיפור חסידי ידוע על הדרשנים בקורח, שבקורח כן תמיד מקשרים איכשהו עם קורח וכל מיני סיפורים, או שהדרשן היה לו כלב שקוראים קורח והתחיל לדרוש, הוא היה באיזה פרשה אחרת, אבל הכלב נכנס ואמר קורח צא החוצה, ועכשיו אם כיוון שאנחנו בקורח נגיד משהו על קורח, או שהחזיק מטפחת והמטפחת נפלה והוא אמר האדמה פה רועדת כנראה כמו שהיה אצל קורח, עכשיו הזכרנו את קורח נגיד משהו, אבל אני לא צריך לעשות את כל זה כי השבת באמת זה פרשת קורח. אז אני אתן לכם דוגמה, מה שאני התכוון זה גם קשור לדרכי הלימוד. יש, אנחנו אומרים בתפילה של ראש השנה, אני לא יודע עכשיו עם הנוסח שלכם, ואני חושב שאתם גם אומרים את זה, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך וינשא על כל הארץ בעיקריך וכן הלאה וכן הלאה. התורי זהב באורח חיים שואל שאלה, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, מה זה על כל העולם כולו? הרי זה כפול, מספיק להגיד מלוך על כל העולם. איך זה יכול להיות? ואנחנו יודעים שבתפילה ובמיוחד כתוב בהלכה שבראש השנה צריך מאוד לדקדק בלשון התפילה, ויש הטור מביא שאם אנחנו אומרים זוכרנו לחיים, להשתדל להגיד זוכרנו לחיים ולא להגיד זוכרנו לחיים, כי אם יגידו לחיים זה אולי לא חיים חס וחלילה. אז כבר שואלים המפרשים, כל השנה צריך לדקדק, נכון, כל השנה צריך לדקדק בתפילה, אבל בראש השנה, ימים הנוראים, עשרת מונים צריך לדקדק. אז אומר התורה זהב, אז אם צריך כל כך לדקדק בראש השנה, אז מה זה אנחנו אומרים דברים כפולים, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך? אז התורה זהב אומר תשובה כזאת, הוא אומר, הגמרא אומרת במסכת תוריות, רובו ככולו, ככה אומרת הגמרא, זה אנחנו יודעים, רובו ככולו, כלל שהגמרא אומרת רובו ככולו. אז אם היה כתוב בתפילה רק מלוך על כל העולם בכבודיך, אז היינו אומרים בעצם אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא שימלוך רק על רוב העולם, והיות ורובו ככולו, אז זה בעצם כאילו כל העולם, אבל למעשה הקדוש ברוך הוא לא ימלוך על כל העולם. אז אם כן זה לא בסדר, לכן כדי למנוע את הטעות הזאת שלא נחשוב שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שימלוך רק על רוב העולם, אז אנחנו אומרים מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. זה הכפל, זאת אומרת שלפי התורי זהב יוצא שאם יש לנו כפל כל כולו, זה בא להדגיש שזה לגמרי הכל, שלא נחשוב שזה רק רוב אלא לגמרי הכל. ככה אומר התורי זהב. עכשיו התורי זהב, בסדר, הרב חידה, הרב חיים יוסף דוד אזולאי, בא ואומר לא מיני ולא מקצתי. התירוץ הזה הוא תירוץ יפה, אבל זה תירוץ מפולפל, והתורי זהב לא כיוון לאמיתו של דבר. למה לא כיוון לאמיתו של דבר? משום שהרב חידה אומר פרשת השבוע. מה כתוב פרשת השבוע? אנחנו בקורח. כי כל העדה כולם קדושים. מה זה כי כל העדה כולם קדושים? זאת אומרת שלשון מקרא, לשון מקרא זה להגיד כל כל, זה לא דבר יוצא דופן. אז חז"ל, זה אבל שאלה צדדית, האם חז"ל שהם תקנו את לשון התפילה הם צמודים ללשון מקרא או ללשון חז"ל? בדרך כלל אנחנו יודעים שצמודים ללשון מקרא, זאת אומרת סליחה, שרוב התפילה בנויה על פסוקים ושברי פסוקים וביטויים שלקוחים מהמקרא, כי הרי התפילה הכי טובה זה כמובן מהמקרא. אז לכן אומר הרב חידה, זה בכלל לא קושייה. כלומר, מה אנחנו רואים בדוגמה הפשוטה הזאת? אנחנו רואים בדוגמה הזאת בעצם מה שאתם גם רוצים לשמוע, זה בעצם אפשר להגיד דרכי לימוד. זאת אומרת שהאשכנזים לא היו כל כך בקיאים בלשון המקרא, והם רואים ביטוי כזה, אז הם עכשיו מתחילים לחפש איזה שהם תירוצים בפלפול. הספרדים היו הולכים בדרך היותר פשוטה. קודם כל צריך לדעת טוב מקרא, צריך לדעת תנ"ך. אתה יודע טוב תנ"ך, הנה יש לך תשובה פשוטה ביותר. וכמובן שהרב חידה אומר, ואם תגיד אולי זה מקום יוצא דופן, אז הוא מביא מיד חבילה של ראיות מחזל שהיה יושב ודורש כל היום כולו. יושב ודורש כל היום כולו, נו מה זה שוב אותו דבר, כן? או יש משנה מסכת פסחים שיהיה מגיד כל הפרשה כולה, כל הפרשה כולה, ועוד כל מיני מקורות הוא מביא מיד להראות לך שהביטוי כל כולו זה הביטוי שחזל משתמשים, ולכן אין בכלל מקום לקושייה הזאת. אז זאת דוגמה אחת, שאם אתה יודע טוב את הלשון, אז הרבה פלפולים יורדים בצורה הזאת. אז אני חשבתי היום לתת לכם עוד דוגמה, וכמו שאני אומר, אני מוכן אחר כך לפתח את זה בכיוונים אחרים, לתת עוד דוגמה, ויש לי דוגמאות נוספות, אבל קודם כל ניתן עוד דוגמה שקשורה גם כן לפרשת השבוע. קורח, בכל זאת זה פרשת שבוע, אז ניקח עוד דוגמה אחת, והדוגמה היא, שוב, דוגמה לשונית, אבל מהדוגמה הלשונית הזאת אני רוצה להתפתח יותר. כולם מכירים את המשנה, איזו היא מחלוקת לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמיים. ואיזו מחלוקת שלא לשם שמיים? קורח וכל הדתו. כן, אז קודם כל מחלוקת, בגלל שאנחנו בקורח, אז לכן בחרתי את המשנה הזאת, מחלוקת קורח וכל הדתו. אחר כך, לפני זה עוד אומרת המשנה, איזה כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, שאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים, זה בעצם המשנה בהתחלה, ואחר כך המשנה הזאת. אז כמובן בעל שתי המשניות האלה יש כמה שאלות, ואני לא רוצה עכשיו להאריך בכל השאלות, אבל השאלות המרכזיות, אם אני אומר כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, נתחיל קודם כל עם זה. מה זאת אומרת כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים? איזה ברכה זאת? אתה בא ואתה אומר כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, זה דבר טוב? הרי אנחנו עכשיו רוצים להגיד מה לשם שמיים זה דבר טוב, ומה שלא לשם שמיים זה לא דבר טוב. אז אתה אומר כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, וכל מחלוקת שאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. זה פשוט לא מובן, המשנה לא מובנת בכלל. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, מה הפשט? אז ברטנורה אומר, בין השאר הוא מציע מיד כמה פירושים. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, פירושו של דבר שהמטרה של המחלוקת סופה להתקיים. הרי הם נחלקו לשם איזשהו עניין חשוב, הרי לשם שמיים. אז המטרה, התכלית, כמו שאומר, התכלית של המחלוקת סופה להתקיים. אחר כך הוא אומר, אולי הכוונה שאנשי המחלוקת, אנחנו מברכים שאנשי המחלוקת לא יהיה להם כמו קורח וכל הדתו, שהם כתוצאה מהמחלוקת הלכו לאיבוד, אלא אנשי המחלוקת הם יתקיימו. אבל זה קשה, כי אם זה אנשי המחלוקת, אתה צריך להיות כתוב סופם להתקיים. במשנה כתוב כל מחלוקת סופה להתקיים, אז זה כמובן קצת קשה. אחר כך גם קשה ההמשך, שאנחנו אומרים איזו היא מחלוקת לשם שמיים, זו מחלוקת הלל ושמאי, ואיזו מחלוקת שאינה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח וכל הדתו. זה הרי ההתחלה, הרי שלא דומה לסיפה. אתה אומר איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים, זו מחלוקת הלל ושמיים, אז אתה נותן אחד מול השני. איזו מחלוקת שלא לשם שמיים, אתה אומר קורח וכל הדתו. נו, מה, בכלל לא קשור אחד לשני. דרך אגב, אני אומר, זה צריך גם כן לדעת, אבל זה דבר צדדי, אבל זה חשוב, זה לא דרכי הלימוד, אבל צריך לדעת גם עוד דבר. עכשיו גם מישהו מהאוניברסיטה שלנו הוציא ספר, פרופסור שמעון שרביט, הוציא ספר על מסכת אבות. מסכת אבות, יש שני ספרים ביהדות שהם מבחינת הדפוס נתפסו הכי הרבה פעמים. שני ספרים, שאני לא מדבר עכשיו על תנ"ך, תנ"ך זה משהו מיוחד במינו, שהוא נתפס הכי הרבה, זה אנחנו יודעים, ותורגם גם להרבה שפות, לא מדברים על זה. אני מדבר, יש עוד שני ספרים עבריים שהם נתפסו הכי הרבה פעמים, הכי הרבה מהדורות, ולא רק סתם דפוס, אלא גם עם הרבה פירושים. כל פעם נתפסו עם עוד פירוש ועוד פירוש ועוד פירוש. יש שני ספרים הכי הרבה, אחד מהם זה אגדה של פסח. אגדה של פסח נתפס למעלה מ-3,000 מהדורות עם פירושים שונים. זה פשוט דבר לא יאמן, בגלל שזה ספר כל כך קטן, ויותר מ-3,000 מהדורות נתפסו. אז זה ספר אחד, והספר השני זה פרקי אבות. פרקי אבות גם כן נתפס המון, פחות מהאגדה של פסח, כי האגדה של פסח יש הרבה מהדורות, אמרתי, בגלל הפירושים, אבל גם בגלל שהאגדה של פסח גם תחומים אחרים, אומנות למשל, אגדה של פסח יש ציורים וזה גם לילדים, אז אגדה של פסח בגלל זה היא יותר נפוצה, בגלל דברים נוספים. אבל אם נוריד את הדברים הנוספים, אז אגדה של פסח בפרקי אבות אלו שתי המהדורות שהכי הרבה פירושים. כל דבר שהוא הכי הרבה יש איתו עוד בעיה. מה הבעיה? הבעיה היא שינוי נוסחאות. היות והדפיסו את זה כל כך הרבה פעמים, וכמובן לפני שהדפיסו גם העתיקו את זה בכתבי יד, אז יש המון שינויים. ולכן אם אתה בא ואתה מתחיל לדבר, אתה אומר קשה פה, קשה פה, קשה פה, אתה צריך לבדוק בנוסח הקודם, בנוסח הישן, בדפוס הקודם, בכתבי יד, אולי בכלל הקושייה היא לא קושייה, אולי בכלל השאלה לא שאלה, בגלל שבכתבי יד או בדפוסים ישנים יש לך נוסח אחר. אז באוניברסיטה שלנו עכשיו, פרופסור שמעון שרביט, שהוא חוקר בלשון עברית, הוא הוציא ממש השנה, לפני חודש, הוא הוציא את פרקי אבות על פי הרבה כתבי יד. וזו עבודה חשובה כמובן, משום שמסכת אבות, הלשון שלה היא באמת מיוחדת, וכפי שאמרתי קודם, היות ולמדו אותה הרבה והעתיקו אותה הרבה, יש הרבה שינויים. אז למשל, אחד מהכתבי יד החשובים ביותר, זה מאוד מפורסם, עכשיו זה גם נמצא באינטרנט, מי שיש לו אינטרנט יכול גם לראות את זה באינטרנט, זה נקרא כתב יד קופמן. כתב יד קופמן היה יהודי הונגרי שקראו לו דוד קופמן, שהוא, ככה שמעתי מאבי זכרונו לברכה, שהוא גם הונגרי, הוא סיפר לי את זה, אני לא יודע עד כמה זה נכון, אבל הוא סיפר לי שכשהוא התחתן הוא קיבל נדוניה שני בתים. זה היה נדוניה, והוא מכר את שני הבתים, ובשני הבתים שהוא קיבל כסף הוא קנה הרבה ספרים עתיקים וגם כתבי יד, והוא היה חוקר מאוד חשוב, אבל הוא נפטר צעיר, הוא נפל במרחץ או משהו, הוא נפטר צעיר, ואשתו, בגלל שהיא התרגזה שהוא מכר את הבתים בגלל לקנות ספרים, אז היא נתנה את כל הספרים ואת כל הכתבי יד, נתנה מתנה, לא מכרה אפילו, נתנה את הכל מתנה לאקדמיה ההונגרית בבודפשט, ושם זה יושב עד היום. והם דבר אחד היו בסדר, שלקבל מתנה זה בסדר, אבל הם קראו לזה אוסף קופמן, ככה זה נקרא. זאת אומרת, זה יושב בבודפשט וזה נקרא אוסף קופמן, וזה אוסף חשוב מאוד. ויש שם כתב יד שגם נקרא לכבודו כתב יד קופמן, זה כתב יד של המשנה, זה כתב יד מאוד חשוב שעכשיו אני לא אדבר עליו, כי זה צריך להראות דוגמאות למה הוא כל כך חשוב. אבל גם לא יודעים מה שחשוב, לא יודעים מתי הוא נכתב, יודעים רק דבר אחד, שכנראה שהוא נכתב באיטליה. צריך לדעת דבר מעניין, שאיטליה, אני מדבר עכשיו במאה ה-13, במאה ה-12, במאה ה-14, איטליה היא עמדה תחת ההשפעה כנראה של ארץ ישראל, ובארץ ישראל הנוסחאות של התפילה ועוד הרבה דברים. עכשיו, בארץ ישראל היה מקובל ללמוד רק משנה, לא, זה לא אומר שלא למדו גמרא, אבל גם המשנה לבד הייתה חלק מהמערכת הלימודים, לא כמו יותר מאוחר שבייחוד אצל האשכנזים שהזניחו את המשנה ולמדו רק גמרא. הרי הבדיחה הידועה היא אצל האשכנזים, יש בדיחה שאומרת ככה, שאם אתה שואל מישהו איפה כתוב בגמרא, אז הוא לא יודע איפה כתוב במשנה, אז כדי לענות על המשנה הוא אומר את הגמרא, אבל את הגמרא הוא יודע מהשולחן ערוך, ואת השולחן ערוך הוא יודע מהקיצור שולחן ערוך. זאת אומרת, הם לא לומדים מהמקור, הם לומדים תמיד יותר מאוחר, בזמן שבעצם הסדר צריך להיות הפוך, צריך להתחיל מהמקור, כמו שראינו קודם, צריך לדעת טוב את הלשון של המקרא, אז אתה יודע לפתור בעיות. הם לא למדו משנה, הם ישר קפצו לגמרא. אז אם כן, בארץ ישראל למדו משנה, ולכן באיטליה אנחנו מוצאים כתבי יד של המשנה. בשום מקום אחר לא נשארו כתבי יד של המשנה. יש כתבי יד של הגמרא, זה יש בהרבה מקומות, אבל כתבי יד של המשנה, כלומר מהמאה ה-13 כתבי יד עתיקים, יש רק מהאזור של איטליה. זה מלמד שבאיטליה דרך הלימוד הייתה משנה. אז אם אנחנו מדברים על דרך הלימוד, זה גם נקודה מאוד חשובה, ולכן אנחנו למשל מוצאים, אם מדברים על דרך הלימוד, בארץ ישראל רבי יוסף קארו וקצת אחריו, באותה תקופה יש לנו יהודי מאוד מאוד חשוב בארץ ישראל שקוראים לו רבי יוסף יהוסף, רבי יוסף אשכנזי. דווקא הוא אשכנזי, זה מעניין, זה דבר יוצא דופן, אבל רבי יוסף אשכנזי בא מטרג לארץ ישראל. איך קראו לו בארץ ישראל? בארץ ישראל קראו לו התנה מצפת. התנה מצפת למה? כי הוא הושפע מהמנהג שבארץ ישראל, ששם לומדים משניות, והוא למד משניות בעל פה, ולפי מה שמסופר הוא גם למד את המשניות עם טעמים. לנו היום אין במשניות טעמים, אבל בכתבי יד קדומים עדיין יש שרידים של טעמים. הוא כנראה עוד הידע את זה, הוא למד את זה בניגון מיוחד. אז הוא התנה רבי יוסף אשכנזי. אז על כל פנים בארץ ישראל עדיין למדו את המשנה. במאה ה-16 עדיין צורת הלימוד הייתה שלומדים משנה לבד, לא חייבים ללמוד גמרא, אלא לומדים משנה לבד. ולכן אנחנו מוצאים גם כן שבאותה תקופה התפיסו, כתוצאה ממה שאמרתי לכם שאיטליה, התפיסו באיטליה, יש לנו מהדורות של המשניות. התפיסו משניות, לא, התפיסו גם גמרות, אבל החוכמה שהתפיסו משניות. למה התפיסו רק משניות? משום שהציבור דרש ללמוד משנה, לא חייבים ללמוד דווקא גמרה. אוקיי, אז נחזור, זה אני אומר כדרך אגב, נחזור לעניין שלנו. אז כתב יד קופמן, אני חוזר בחזרה שלא נאבד את הצפון, כתב יד קופמן הוא כתב יד שלא יודעים מתי נכתב, אבל נכתב באיטליה. הוא נחשב היום ככתב יד החשוב ביותר. לא יודעים מאיפה קופמן קנה אותו, זה גם לא יודעים. רק בסוף כתב היד הוא כתב שהוא מודה לקדוש ברוך הוא, בכתב ידו שהוא מודה לקדוש ברוך הוא, זה היה בפורים נדמה לי שהוא זכה בכתב יד הזה, אני דוד קופמן, יש לו שם איזה שיר כזה שהוא כותב. אוקיי, בכתב יד קופמן כתוב, איזו היא מחלוקת לשם שמיים, זו מחלוקת הלל ושמיים. איזו היא מחלוקת שלא לשם שמיים, זו מחלוקת קורח. לא כתוב אפילו בכל הדתו, כתוב רק זו מחלוקת קורח. כן, אז זה עוד יותר מסובך. למה? כי המפרשים אמרו, הם לא ידעו שיש כתב יד קופמן. אז למשל, שגם, לא המפרשים אלא בספרות יותר מאוחרת, שאומרים, מה זאת אומרת? פה כתוב הלל ושמי, פה כתוב קורח בכל הדתו, איך אתה יכול להסביר? אז ההסבר המקובל הוא כזה, שהלל ושמי זה באמת לשם שמי. כל אחד מהם, גם הלל וגם שמי, שהם נחלקו, כל אחד זה לשם שמיים. לעומת זאת, קורח וכל הדתו, אף אחד לא נחלק לשם שמיים. כל אחד היה לו אינטרס אישי, כל אחד רצה להרוויח משהו במחלוקת. אז הייתה מחלוקת בינם לבין עצמם. מחלוקת קורח וכל הדתו, זאת אומרת, בינם לבין עצמם הייתה מחלוקת. לא שיש בית כזה ובית כזה, יש לנו הלל ושמי. לא, הם בעצמם מפולגים ביניהם. זה ההסבר הפשוט. אבל כמו שאני אומר, אם אני מסתכל בכתב יד קופמן, בכתב יד קופמן כתוב, זאת מחלוקת קורח, נו, אז קורח עם מי? לא כתוב עם מי, זה עוד יותר קשה. אוקיי, אז מה שההסבר שנותן, ונותן את זה, תודה רבה, נותן את זה הרב פרופסור, סליחה, עזרא ציון מלמד. עזרא ציון מלמד הוא היה פרופסור באוניברסיטה העברית בירושלים, הוא לימד תלמוד והוא לימד תנ"ך, והוא יהודי פרסי, הוא נולד בפרס, ויש לו את הרגישות, שוב מה שאמרתי קודם ללשון מקרא. אז אני רוצה לקרוא לכם פסוק אחד, אני הבאתי פה, אני רוצה לקרוא לכם פסוק, כי אני לא זוכר את זה בעל פה. חוץ מזה אני אומר תמיד לתלמידים שלי, אל תצטטו שום דבר בעל פה, תמיד צריך להגיד בפנים. ויש סיפור ידוע ואני נוהג לספר, ותשמעו גם אתם, זה סיפור קצר אבל זה סיפור חשוב שממנו לומדים מוסר השכל לא לסמוך על הזיכרון. מספרים ככה, ששאלו את השפת אמת, אפשר לספר את זה על כל אחד, אבל אני קראתי את זה על השפת אמת. שאלו את השפת אמת, שהוא היה ילד קטן, אתם יודעים שכל גדולי ישראל כבר שהם היו קטנים כולם היו ג'יניוסים, כולם היו גאונים. אז שאלו אותו בגיל צעיר, תשמע, יש משנה כזאת, כתוב קטן נימול, זה משנה בשבת, קטן נימול ל-8, ל-9, ל-10, ל-11, ל-12, לא פחות ולא יותר. זה משנה מסכת שמה, זאת אומרת קטן, ילד קטן כרגיל הברית מילה אחרי 8 ימים. אבל אם נגיד זה יוצא בין השמשות עם ערב שבת, אז מספק דוחים את זה, 9 וכן על 10, לא פחות ולא יותר. מגילה נקראת בי"א, בי"ב, בי"ג, בי"ד, בט"ו, לא פחות ולא יותר. שתי משניות. עכשיו יש משנה במסכת מנחות, לחם הפנים או ברייטה, לחם הפנים נאפה ל-8, ל-9, ל-10, משהו כזה, אבל שם לא כתוב לא פחות ולא יותר. אז שאלו את השפת אמת, הרי זה אותו סגנון, אותו דבר, כן, ל-9, ל-10 או ל-11, לא משנה, אומרים לך את המספרים, בשתי משניות כתוב לא פחות ולא יותר, בשלישית לא כתוב. אז הוא אמר להם, זה פשוט מאוד, מגילה ומילה זה דברי חול, שם מדובר בענייני קודש בבית המקדש. נו, אז מה, בגלל זה לא פחות ולא יותר? אמרו לו, זאת לא תשובה. טוב, אז הוא חשב, אמר איזה פלפול. אמרו לו, הגאון מווילנה בגיל שלך גם שאלו אותו את השאלה הזאת, והוא אמר תשובה יותר טובה. אז הוא אמר, טוב, תנו לי לחשוב. חשב קצת, אמר עוד איזה פלפול. אמרו לו, הגאון מווילנה בגיל שלך אמר תשובה יותר טובה. אז הוא כבר היה, מה אמר הגאון מווילנה? הוא שאל, מה ענו לו? שגם שם כתוב לא פחות ולא יותר. זו התשובה של הגאון מווילנה. זאת אומרת שאסור להסתמך על הזיכרון. אתה שואל שאלות, והשאלה כמו שאומרים מלכתחילה, מעיקר העליתה, אין בכלל שאלה. אם היה פותח את המשנה היה רואה שגם שם כתוב לא פחות ולא יותר. אז זה אני תמיד מספר לתלמידים שלי, אל תאמינו לאף אחד, לא למרצה ולא לרב, אל תאמינו לאף אחד, תמיד צריך להסתכל בפנים. וזה דבר מאוד חשוב, ולכן אני פה לא רוצה להסתמך על הזיכרון, ואני הבאתי פה את הפסוק.
עכשיו עשי סיפור על הסיפור
שלך. זה שאלה, אנחנו לומדים ביחד פה.
וזה באותו דבר, על חכמי חלב.
כן.
שפעם אחת הביאו, היה איזה סיפור, איזה סיפור ש... על הציצית, אני לא זוכר את הפרטים בדיוק, שמתפילין וזה, ואז הרב של חלב קרא לכל תלמידי החכמים, עוד שהוא איזה נס קרה, מישהו שלא היה רואה, והביאו את התפילין שלו, וראו למה הוא לא רואה, כי איפה שכתוב, הוא יתם אותו, אז טעון, אז הוא יתם אותו, לכן עכשיו הוא נתקעו אליו. איזה נס זה פלא, אבל אם אתם חכמים, אתם עמי הרצות, בכלל אין פרשת ציצית בתפילין, זה רק שבר היה שבוע, ואז יורקים אותו, זה בדיוק אותו דבר.
יפה, נכון, טוב מאוד. כן, אז זהו, אז זה דבר מאוד חשוב, צריך תמיד לדעת, צריך לפתוח ספר, ולכן אומרים גם משם הגאון מווילנה, הגאון מווילנה אמנם אמר את זה על התפילה, אבל הוא אמר את הפסוק שכתוב במגילת אסתר, יש פסוק, אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים. אז הגאון מווילנה אמר עם הספר, אם אתה אומר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה, אז לא יהיה לך מחשבות לא נכונות, אתה תראה מה שכתוב, לא יהיה לך בעיה. אז לכן צריך לזכור את זה תמיד, להסתכל בספר. אז אני גם אומר מה שכתוב בספר. ובכן, אולי אני אקדים עוד דבר לפני מה שאני אגיד, מה שאומר שהרב עזרא ציון מלמד, עוד דבר אחד. יש עוד נקודה חשובה שצריך לזכור, וזה קשור לכל דבר אחר גם כן, אבל כמובן אנחנו מדברים עכשיו על גמרא, אבל זה בעצם קשור גם לדברים אחרים, גם למדעים, זה אותו דבר. יש גמרא, אני אולי אקרא את הגמרא, אני יכול להגיד אותה בעל פה, אבל יותר טוב שאני אקרא אותך בפנים. אני אגיד לכם קטע קטן מהגמרא. אני הבאתי את זה פה. הגמרא זה גמרא במסכת חגיגה. הגמרא במסכת חגיגה אומרת כך: איזה הוא שוטה יש שם ביחס לעלייה לרגל וכן הלאה. אז שם הגמרא אומרת: תנו רבנן, איזה הוא שוטה היוצא יחידי בלילה הלן בבית הקברות והמקרע את כסותו. מה ההגדרה של שוטה היוצא יחידי בלילה הלן בבית הקברות והמקרע את כסותו? אז הגמרא שואל, לא שואלת, אלא הגמרא אומרת, נלך רק לפי שיטה אחת. רבונה אמר, עד שיהיה בו את שלושת הדברים ביחד. כדי שהוא יהיה שוטה צריך את שלושת הדברים. מה? יוצא יחידי בלילה, לן בבית הקברות, ישן בבית הקברות, וקורא את הבגדים שלו. צריך שכל הדברים האלה יהיה ביחד. השואלת הגמרא את רבונה, הגמרא שואלת, תגיד, למה אתה צריך את שלושת הדברים האלה ביחד? אז הגמרא אומרת ככה, תשמע, אם אתה רואה אותו יוצא יחידי בלילה, אני קורא עכשיו יוצא יחידי בלילה, אז הגמרא אומרת, אימור גנדריפס אחדה, יש לו איזה מחלה שוטטות. יש אנשים שיש להם, בארץ קוראים לזה לפעמים מחלת תירח, יש לו איזה מחלה שהוא אוהב לשוטט בלילה, אז הוא יוצא יחידי בלילה. היום זה לא בעיה, אבל פעם זה היה בעיה, סתם בן אדם מסתובב בלילות, אז יכול להיות שיש לו איזה מין מחלה כזאת. בסדר, אוקיי, אז אם זה עדיין לא אומר שהוא טיפש, יכול להיות שיש לו איזה מחלה. אוקיי, המקרע את כסותו, מה זה? אז אומרת הגמרא, המקרע את כסותו, אם יש לו המקרע את כסותו, אני יכול להגיד בעל מחשבות. כך אומרת הגמרא, בעל מחשבות, זאת אומרת שהוא הוא עסוק באיזה עניין, הוא לא שם לב, הוא עסוק באיזה עניין, הוא כל כך שקוע שהוא במקרה, כן, לא שם לב, תלש משהו בבגד שלו. בסדר, שואלת הגמרא, אלן בבית הקברות. אז עונה הגמרא, תשמע, מי אומר שהוא שותה? הוא הולך לרנות בבית הקברות כי הוא רוצה שתשרה עליו רוח תומה, הוא רוצה מהמתים איזה, כן, היום זה גם כן דברים מקובלים. זאת אומרת, אז מה בעצם אומרת הגמרא? אז מה אומרת בעצם הגמרא? הגמרא אומרת ככה, למה רבונה אומר שכדי שהוא יהיה שותה צריך שלושה דברים? אמרנו, אלן בבית הקברות, יוצא יחידי בלילה, קורא את בגדיו. כי אם אני רואה בן אדם שהוא רק ישן בבית הקברות, אני יכול להגיד, שמע, יכול להיות שהוא שם מדבר עם המתים, רוצה איזה, הוא לא טיפש, הוא דווקא חכם, רק הוא רוצה להיות עוד יותר חכם, הוא מדבר עם המתים או משהו. אם אתה רואה שהוא למשל הולך בלילה, מי אומר שהוא טיפש? אולי יש לו את המחלה הזאת. אז לכן צריך שיש לו שתם. השואל רב חיים מבריק שאלה. חיים מבריקס ידוע מפורסם, הוא שואל שאלה פשוטה. אוקיי, יש לו את שלושתם, הוא מה? הוא עושה גם לן בלילה, הוא קורא את הבגדים שלו וגם הולך בבית הקברות. נו, אז עכשיו אתה לא יכול להגיד את אותם תירוצים? אני יכול גם, מה הגמרא הרוויחה? הוא לן בבית הקברות למה? כי הוא רוצה שתהיה עליו רוח תומה. הוא גם קורא את הבגדים כי הוא בעל מחשבות. הוא גם יוצא יחידי בלילה כי הוא חולה. נו, אז מה הרווחנו? הרי הגמרא אמרה שרבונה רוצה את שלושתם כי כל אחד מהם אתה יכול לתרץ. ואם יש את שלושתם ביחד, אז גם אותו סיפור. את זה עושה בגלל זה, את זה עושה בגלל זה. אלא אומר רב חיים מבריסק, מפה אתה רואה עיקרון מאוד חשוב. וזה עיקרון במדעים וזה ראיה מהגמרא. מה אתה רואה מפה? אתה רואה ככה. אם אתה יכול, יש לך תופעות, יש לך שלוש תופעות שונות. אם אתה נותן לכל אחד הסבר, זה יכול להיות נכון. אבל אם אתה מצליח לתת לשלושת התופעות אותו הסבר, זה יותר נכון. אתה רואה שבן אדם קורא את הבגדים שלו. אתה רואה שבן אדם הולך יחידי בלילה. אתה רואה בן אדם ישן בבית הקברות, נכון? כל פעולה יש לה הסבר. אבל אם אני בא ואני אומר, שמע, את כל הפעולות האלה אני מסביר בהסבר אחד, מהו? שהוא טיפש? זה סימן שזה הסבר יותר טוב. כי אם אתה מצליח להסביר את כולם באותו הסבר, זה ההסבר. לכן, למשל, אם אנחנו עכשיו פה דנים במשנה, ואנחנו אומרים, תשמע, יש על המשנה הזאת קושיה כזאת, אבל תרצנו, אמרנו, אתה שאלת מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, אז תרצנו, אמרנו סופה להתקיים, פירושו של דבר שהתכלית של המחלוקת תתקיים, אולי אנשי המחלוקת יחזיקו מעמד. אתה שאלת קורח וכל עדתו, שאלת שאלה, הרי זה לא סימטרי, פה כתוב הלל ושמי ופה קורח וכל עדתו, נתתי לך תירוץ. אז איך אני יודע שהתירוצים האלה לא טובים? זה יכול להיות בסדר גמור. אם אבל אני אמצא עכשיו תירוץ שהוא יענה על שתי השאלות, ואם היה לי עוד שאלות, עונה גם על עוד שאלות, אני שאלתי רק שתי שאלות, אבל עוד שאלות לא רציתי להאריך. אם אני מוצא תירוץ שהוא עונה על כל השאלות, אז זה ההיגיון אומר שהוא תירוץ יותר טוב. זה בעצם, שוב, דרך לימוד מיוחדת. עכשיו, זה מה שעושה הרב עזרא ציון מלמד. בא הרב עזרא ציון מלמד ואמר ככה, תשמע, כתוב, עכשיו אני קורא לכם את הפסוק, כתוב בדברי הימים הפסוק הבא, כתוב ככה, פסוק ארוך קצת אבל אפשר לשמוע, ובני ישראל, זה בדברי הימים א' כ"ז, פסוק א', ובני ישראל למספרם, ראשי האבות ושרי האלפים והמאות ושוטריהם המשרתים את המלך, לכל דבר המחלקות הבאה והיוצאת חודש בחודש לכל חודשי השנה. עד פה עוד לא מבינים עד הסוף. המחלוקת האחת 24 א', המחלוקת האחת, מה זה המחלוקת האחת פה? יוצא שפה המחלוקת זה בכלל לא מה שאנחנו מבינים, זה לא פלוקתה, אלא מחלוקת פה זה בעצם מה שאומרים היום בעברית בצבא מחלקה, או במקום להגיד בצבא מחלקה נגיד בשפה פשוטה קבוצה. פה יש לך, מונים פה את בני ישראל, ראשי אבות, שרי אלפים, המאות ושוטריהם, והמחלוקת האחת 24 אלף, זאת אומרת קבוצה מסוימת יש בה 24 אלף. אז אומר הרב עזרא ציון מלמד, וזה עכשיו נקודה מאוד חשובה, מסכת אבות היא נחשבת מסכת ששומרת הכי הרבה על הלשון של המקרא. היא מסכת מאוד קדומה ויש בה הרבה ביטויים שהלשון שבהם היא לשון מקראית. אומר הרב עזרא ציון מלמד, תשמע, מה שכתוב במשנה מחלוקת זה לא פלוקתה, זה לא ויכוח, זה בכלל מילה אחרת. מחלוקת זה קבוצה. אז אם כן, איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים, איזו קבוצה שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים קבוצה שהיא לשם שמיים, ברור שאנחנו מברכים אותה שהיא תתקיים. ומחלוקת שהיא לא לשם שמיים, קבוצה שיש לנו איזה ארגון שהוא מתארגן לא לשם שמיים, ברור שאנחנו אומרים שסופו לא יהיה להתקיים. עכשיו, איזו היא קבוצה שהיא לשם שמיים? הלל ושמי זה בסדר, זאת קבוצה לשם שמיים, זאת קבוצה לשם שמיים. הרי הם לא רבו אחד עם השני, כל אחד סך הכל אמר דברי תורה שהוא חשב שהוא צודק. ואיזו איש מחלוקת שלא לשם שמיים, זו מחלוקת קורח וכל עדתו. כל עדתו או לא כל עדתו, זה לא משנה, הקבוצה של קורח זה לא לשם שמיים. אז עכשיו הכל מסתדר יפה מאוד, ברגע שאנחנו מבינים שהמילה מחלוקת היא בכלל לא פלוקתה, אלא היא מלשון של קבוצה, אז אין לנו בכלל בעיה. עד פה מה שאמר הרב עזרא ציון מלמד. עכשיו, מה שאני בא ומוסיף לי מזה, אפשר לחלק, לפחות תראו דבר אחד מבפנים. מה לחלק? אנחנו פה, יש לנו צילום פה מרמב״ם, זה מה שנקרא הרמב״ם המסורתי שהודפס עד לפני 10 שנים בערך, אז יצא הרמב״ם שנקרא היום רמב״ם פרנקל, מהדורה חדשה, אבל זה הרמב״ם הרגיל. אז אני קורא פה בהלכה י' כל השיעורים ומחלוקתם הלכה למשה מסיני. זה מה שאומר הרמב״ם, כל השיעורים, זאת אומרת זית, ביצה, עדשה וכן הלאה. אז כל השיעורים, זה הגמרא אומרת בכמה מקומות, שיעורים, מחיצים וחציצים, הלכה למשה מסיני, זה גמרא שמופיעה בכמה מקומות, שזה הלכה למשה מסיני. השאלה היא, מה זה מחלוקתם? הכסף משנה אין פה בכלל, מגיד משנה לא אומר פה כלום. מה שעכשיו דבר מעניין, אתם רואים שעל המילה מחלוקתם יש כוכב. הכוכב הזה, אם אתם מסתכלים מפה, זה כאן. כאן יש הערה. הערה מתחילה א' ה', אמר המגיע. אני תכף אסביר הכל, אבל נקרא קודם כל מה שהוא אומר. אמר המגיע, לכאורה זה סותר מה שכתב בהקדמה לספר זרעים, או סליחה, לסדר זרעים, שהן בהלכה למשה מסיני מחלוקת כלל. איך הרמב״ם יכול להגיד עוד כל השיעורים מחלוקתם? הרי כלל קבוע הוא שאין בכלל מחלוקת בענייני שיעורים. ובספרי נרכבת המשנה, הערכתי בעניין זה, היין שם. עכשיו תראו, עוד לפני שאנחנו, אתם כמובן יודעים עכשיו את התשובה, אבל זה לא כל התשובה, אבל קודם כל קצת סיפורים פה. מה הכוונה קצת סיפורים? כל מי שקצת מתעניין מה שנקרא בספר העברי, אז מעניין אותו מאוד, מי כתב את זה? אמר המגיע, מי כתב את זה? ברגע שכתוב אמר המגיע, אני רוצה לדעת, זה תמיד חכם? מי זה היהודי שיש את זה שמדבר פה? אז נתחיל מהסוף, אבל לא משנה פה הסדר. הרב חיים קניבסקי, שהוא רב מאוד מפורסם בארץ ישראל, שהוא אחד מגדולי הרבנים בארץ ישראל, וכל יום שני וחמישי מוצאים ספר. עכשיו הייתי אצל הקוזין, שאני לא יודע איך אומרים את זה בעברית, זה פשוט, באנגלית זה יותר מסובך, אבל הוא הראה לי עכשיו ספר שעוד אני לא ראיתי אותו בארץ, שנקרא שיח דרך. שיח דרך יצא עכשיו חדש בארץ. שיח דרך, מה זה? על פרשת השבוע, כל מיני שאלות ששאלו את הרב חיים קניבסקי, והוא ענה, זה קשור לפרשת השבוע, בערך כמו שקורח קשור, אבל כל מיני שאלות. עכשיו, אני בעצמי, יש לי גם ניסיון. אני בזמנו שאלתי גם כן פעמיים או שלוש פעמים את הרב קניבסקי, אני לא יודע אם אתם מכירים איך הוא עונה. הוא גאון עצום. אני שאלתי אותו, אחר כך אני אספר לכם אולי מה שאלתי אותו, זה גם קשור לעניין של דרך הלימוד. אני שאלתי אותו איזו שאלה, איפה כתוב דבר מסוים, לא משנה. אז הוא שולח לי גלויה, הוא עונה על גלויות. אם אתה לא שואל אותו בעל פה, הוא עונה על גלויות. זה הגלויה, נגיד, כן? פה כתוב למעלה, עיין, מקום זה וזה, משנה זו וזו. זהו. לא כתוב יעקב שפיגל שלום, לא כתוב שאלת איזה שאלה, כלום, אין חתימה פה, שום דבר, רק מאחורנית יש חותמת מאיפה זה נשלח. זהו, הוא עונה שתי מילים, שלוש מילים, זה ידוע שהתשובות שלו מאוד קצרות. אז רב חיים קניבסקי, יש לו הרבה חיבורים, לפי מה ששמעתי, הוא כל שנה גומר ש"ס, בבלי, ירושלמי, את כל התורה שבעל פה, כל שנה. והוא מפורסם כבקי הגדול ביותר שקיים היום בארץ. אז בכל אופן הוא הוציא ספר על הרמב״ם שנקרא קריאת מלך, ככה נקרא הספר שלו, שזה מראה מקומות. הרי יש מגיד, יש כסף, ויש על הרמב״ם, אתם יודעים שלא חסר פרשנים, אבל בכל זאת עדיין יש מקומות שלא יודעים את המקור של הרמב״ם. אז רב חיים קניבסקי הוציא ספר קריאת מלך, ששם הוא מציין עוד מקורות. עכשיו, בהתחלת הספר הוא נותן גם כללים בלימוד הרמב״ם. למשל, דבר מאוד חשוב, אין לי פה כרגע דוגמה, בעמוד הזה אין דוגמה, אבל זה גם מאוד מפורסם. הרמב״ם למשל לא מזמן היה ספירת העומר, נגיד. אז אנחנו יודעים שבמנחות יש עמוד וחצי שלם, שהגמרא שם מביאה כל מיני דרשות, מאיפה אנחנו יודעים שממחורת השבת הכוונה ממחורת יום טוב. אז יש ויכוח שלם, פרושים וצדוקים, ויש בגמרא כמה וכמה ראיות. אם אתה פותח את הרמב״ם, אף ראיה משם לא נזכרת, הוא מביא פסוק מיהושע בכלל. הרמב״ם מביא פסוק מיהושע, אני לא זוכר את הפסוק, אבל מביא פסוק מיהושע, שמשם יוצא שמחורת השבת זה יום טוב. ואז שואלים, הגמרא נותנת חמש, שש תשובות, הרמב״ם לא מביא אף תשובה מהגמרא, הוא מביא פסוק מיהושע, מה זה? אז זה כבר אומרים מפרשי הרמב״ם, שהרמב״ם הרשה לעצמו להביא פסוקים לא שבאו בגמרא, אם הוא חושב שזה יותר טוב. בתור הוא מרשה לעצמו, אם יש לו ראיה יותר טובה מהגמרא, זה לא פשוט, אבל זהו, ככה הרמב״ם. וזה רב חיים קניבסקי, בהתחלת הספר נותן כמה כללים, והוא מביא רשימה של כל המקומות שהרמב״ם מביא פסוקים שזה לא בגמרא. עכשיו, בין השאר, רב חיים קניבסקי הוא גם שם לב לפרטים, והוא אומר, יש על הרמב״ם בימינו הגאות, זה היה לפני שנתפס פרנקל. הוא אומר יש על הרמב״ם הגאות, אמר המגיע. אם אתה רוצה לדעת מי זה שכתב את זה, אני אגיד לך מי זה כתב את זה. כתב את זה רבי שלמה חלמה. רבי שלמה חלמה היה יהודי שהוציא ספר, יהודי מאוד חשוב, שישב בטורקיה, הוא אשכנזי אבל הוא הגיע לטורקיה, הוציא ספר שנקרא מרכבת המשנה על הרמב״ם. ספר מאוד חשוב, מאוד ידוע, אולי אחד הספרים החשובים ביותר שיצא לרמב״ם. הוא היה גם מתמטיקאי, הוא היה גם לשונאי, הוא היה תמיד חכם עצום. מאיפה אני יודע שהוא כתב את ההגאות האלה? הנה, אתם, זה לא חוכמה, אני צילמתי לכם את זה, אבל יש בכל הרמב״ם, יש 50 הגאות. רב חיים קנבסקי יודע את הכל, אומר לך מיד, במאכלות אסורות שם ושם תמצא בפירוש שהוא כתב בספרי מרכבת המשנה הרחתי. זהו, עד פה שלב א'. אבל רב חיים קנבסקי, עם כל זה שהוא גאון עצום, למשל לא יודע שיש עוד מרכבת המשנה על הרמב״ם. יש יהודי שכתב ספר, קראו לו רבי אהרון אלפנדרי, ישב בקושטה, כתב ספר בערך באותו זמן שנקרא גם כן מרכבת המשנה. נו, אז איך הוא יודע שזה דווקא רבי שלמה חלמה ולא רבי אהרון אלפנדרי? איך הוא יודע? הוא באמת לא יכול לדעת, כי הוא בחיים שלו, אני חושב, לא הכיר את הספר השני. אם הוא היה מכיר את הספר השני, אז הוא היה יודע שלפחות יש ספק, אולי זה רבי אהרון אלפנדרי. איך הוא יכול לדעת? עכשיו, מאיפה אני יודע? איך אני יודע?
הוא העריך בזה.
בבקשה?
בספרו. הוא אומר פה שבספרו, כן, כן. העריך.
נכון.
העריך.
אוקיי, תכף נגיע לזה. שאלת שאלה טובה, בסדר, תכף נגיע לזה. אבל איך אני יודע שיש מרכבת המשנה של רבי אהרון אלפנדרי? קודם כל, אז קודם כל צריכים לדעת שאם אתה רואה שם של ספר, אתה צריך לא להסתמך על הזיכרון שלך ולהגיד, כן, אני יודע שמרכבת המשנה לרמב״ם זה מאוד מפורסם, אבל אתה לא יודע מי כתב את זה, אולי יש עוד מרכבת המשנה. אז היום זה לא חוכמה, וגם רב חיים קנבסקי יכול לדעת את זה, כי כבר לפני 100 שנה יש לנו ספרים שנקראים קטלוגים, זאת אומרת שכתוב בהם את כל הספרים העבריים שנתפסו. אז זה לא בעיה, היום בטח שזה לא בעיה. אז הוא היה צריך לבדוק. אוקיי, לא בדק, בסדר, לא בדק. עכשיו, מה הסוד? שזה לא זה ולא זה. זה לא רבי שלמה חלמה וזה לא רבי אהרון אלפנדרי. איך אני יודע? קודם כל, הנה, שמענו שאלה. בספרי מרכבת המשנה הרחתי. אוקיי, נפתח את מרכבת המשנה, נראה מה כתוב שם. אני פותח את מרכבת המשנה, אין לכם את זה פה, אבל אני צילמתי לי, לא מרכבת המשנה, אבל ממישהו שמעתיק אותו, ואני אקרא לכם מה שכתוב שם. רק אני צריך למצוא את זה, כן? אני אקרא לכם מה שכתוב שם. שם כתוב ככה.
איזה מהם?
כן, איזה מהם, שאלה טובה. אני, טוב ששאלת כי הזכרת לי משהו. קודם כל ככה, אפשר לדון את רב חיים קנבסקי לקו זכות. למה? כי מרכבת המשנה של רבי אהרון אלפנדרי לא הספיק לכתוב על כל הרמב״ם. הוא עשה רק על חלק מהרמב״ם. הוא נפטר באמצע. הספר שלו מאוד חשוב, אבל הוא נפטר באמצע, והוא בכלל לא הגיע למחלות אסורות. אז אפשר להגיד, אולי רב חיים קנבסקי, נדון אותו לקו זכות. בסדר, אוקיי. אבל אני פותח את מרכבת המשנה של רב שלום חלמה, וכתוב, אני עוד לא אגיד לכם מה שהוא אומר, אבל קודם כל אני אגיד לכם רק את הסוף. וסיים, זאת אומרת, המגיע סיים שבספרו מרכבת המשנה העריך, ואולי בדורות הבאים יתלו בוק ישרוקי בי, על כן נטפלתי לעניין הזה. זאת אומרת, מה הוא אומר פה מרכבת המשנה? הואיל ובדורות הבאים יראו שכתוב בספרי מרכבת המשנה הרחתי, יחשבו מי זה, שזה אני בעצמי. אז אני פה חייב להגיד שזה לא אני, ולכן אני כותב פה את הפירוש זה וזה. אז הוא אומר בפירוש כאן שזה לא הוא. אז כן, איך רב חיים קנבסקי בא ואומר שזה מרכבת, הוא בפירוש, זאת אומרת, הוא אפילו לא פתח את הספר, אלא הוא רק כתוב מרכבת המשנה, זה מרכבת המשנה. עכשיו, אבל איך יודעים מי זה באמת הבן אדם? מה שצריך לעשות זה מה שאני עשיתי. אני כתבתי על זה פעם מאמר. אני הלכתי אחורנית, זאת אומרת, זה דפוס שנתפס, מה שיש לנו פה היום, זה נתפס בוורשה לפני 150 שנה. אוקיי, אז צריך לפתור את זה, אני הולך לדפוס לפניו. לפני זה זה נתפס בפיורדה. אני פותח בפיורדה, יש לי אותו סיפור. לפני זה נתפס ביסניץ.
זה
ורשה, וילנה זה היינוח. כן. אני הולך אחורה. בקיצור, באמסטרדם, בשנת מכתב, מכתב זאת אומרת, תסמכבית, שזה בדיוק כמעט לפני 300 שנה, הדפיסו את הרמב״ם במהדורה מאוד יפה. רמב״ם מאוד יפה, ושם כתוב בפירוש שיהודי שקוראים לו, הוא היה רב באמסטרדם, קוראים לו רבי שלמה יהודה ליאון, זה השם שלו, יושב באמסטרדם ואומר, תשמע, הרמב״ם עד היום הוא משובש, אני כותב לך כל מיני הערות, ובכל מקום שתמצא אמר המגיע תדע שזה אני. הנה, מה צריך יותר מזה? רק מה? צריך ללכת אחורנית ולחפש באיזה רמב״ם זה מתחיל. אז היהודי הזה, רבי שלמה יהודה ליאון, הוא כתב את ההערה הזאת, והוא חיבר ספר שנקרא מרכבת המשנה. אלא מה? שהספר הזה הלך לאיבוד, זאת אומרת לא נתפס בכלל. אבל לעומת זאת יש לו ספר אחר, ששם באמת, לא ניכנס עכשיו לכל הסיפור, שם הוא מעריך בעניין הזה, והוא כותב איזשהו פשט. אבל עכשיו אני לא נכנס לענייננו, אנחנו עכשיו מבינים פשוט מאוד שמה שכתוב כאן ברמב״ם, כל השיעורים ומחלוקתם, זה לא מלשון מחלוקת, זה כמו שאמרנו קודם, קבוצה, כל השיעורים והקבוצות של השיעורים, יש לך קבוצה של זית, יש לך קבוצה של עדשה, יש לך קבוצה של ביצה, כל הקבוצות, היינו, זית, מה נכנס מתחת זית? מהמת, מהחי, כל מיני עניינים, זה הרי לא דבר אחד, בתחת זית יושבת לך מחלקה שלמה. אז כל השיעורים, זית וכל הקבוצה שיושבת מתחת זית, עדשה, שרץ, ואני יודע מה, כל מה שמתחת שרץ, ביצה, כל מה שמתחת שרץ, כל הדברים האלה, זאת אומרת, לא רק השיעור בעצמו, אלא גם מה שייך לשיעור הזה, כל זה הלכה למשה לפניו. אז בעצם מה שאני עשיתי, אני הלכתי עוד צעד אחד בעקבות הרב עזרא ציון מלמד, ואני מראה שגם הרמב״ם, שזה הרבה יותר מאוחר, עדיין משתמש במילה מחלוקת בשימוש הנדיר הזה שאנחנו לא יודעים אותו, ובגלל זה כל הדורות התבלבלו, מה זה המחלוקת פה? איך יכול להיות שבשיעורים יהיה בכלל מחלוקת? אז שוב, בעיה של השפה העברית נפטרת על ידי זה שאתה יודע טוב עברית, והנה הרמב״ם, שזה הרבה יותר מאוחר, אתה לא יכול להגיד פשט טוב ברמב״ם בלי שאתה יודע עברית. עכשיו זה, היום יש לנו את המדורה, אני צילמתי פה המדורה של שבתאי פרנקל, אז הם בסוף בספר הליקוטים הם באמת הביאו כבר מי זה רב שלמה יהודה ליאון, הם כבר עלו על זה והם מביאים את כל העניין. אבל אני, כל מה שאני אומר לכם, אני כתבתי לפני 20 שנה בערך, עוד לפני שהם יצאו לאור, ואני לא יודע אם זה בגללי, אבל היות ואני אספר לכם סיפורים, אז אני רק יכול להגיד לכם שאחרי שאני כתבתי את המאמר הזה, אחרי 5 שנים בערך יצא עוד פעם קריאת מלך, וכבר לא תמצאו שם שמי שחיבר את ההגאות זה בעל מרכבת המשנה, זה לא כתוב שם יותר. אז אני דיברתי עם יהודי אחד מבני ברק, הוא אמר לי, תראה, למה אתה צריך להגיד שהרב קנצקי ראה את זה אצלך? כמו שאתה הבנת את זה, גם הוא הבין את זה, זה לא אומר שהוא ראה את זה אצלך, אבל העובדה שיותר הוא לא מזכיר את זה, מהמהדורה השלישית הוא לא מזכיר יותר את העניין הזה. אוקיי, אז בסדר, איך שיצא אני לא יודע, אבל בכל אופן זה המצב. אז עד פה נתתי לכם דוגמה עד כמה זה מופיע ברמב״ם, שזה חשוב לנו. עכשיו, היות ואתם רוצים דרכי הלימוד, אני הבאתי במקרה לעניין אחר, אבל יש לי פה גם מאמר שאני כתבתי, ואני אגיד לכם פה כמה דברים גם חשובים. אני קורא לכם עכשיו קטע מהשדה חמד. יש דבר בעייתי מאוד שזה גם קשור מאוד לדרכי הלימוד. אני לא אתן לכם הרבה פה, כי זה מאמר, יש כתב עת שנקרא ישורון, שהוא דווקא יוצא בארץ ישראל, אבל הכסף מגיע מארצות הברית. יושב פה יהודי שקוראים לו הרב שלמה גוטסמן, שהוא העורך, והוא החליט להוציא לאור, לא משנה, זה יצא עד עכשיו 13 כרכים, זה יוצא פעם בחצי שנה, פעם בשנה. כתבתי שם כמה דברים. אני אמרתי פעם למישהו, אני אמנם מלמד באוניברסיטה, באוניברסיטה כן, יושב פה פרופסור שווקר, הוא יודע את זה טוב מאוד. באוניברסיטה אתה צריך לכתוב לפעמים מאמרים שנקראים מדעיים, מחקרים. אבל אני, היות ואני כבר גם כן לפני הפנסיה עוד מעט, אז אני מרשה לעצמי גם לכתוב מאמרים שהם תורניים או חצי מחקרי, חצי תורני. אז אני, מישהו שאל שאלה. לא, אני לא, אני אגיד לכם את השאלה בעל פה, לא צריך לדעת גם את השאלה, ובעקבות זה אני כתבתי מאמר, ואני אגיד לכם את הרעיון וכמה דוגמאות שתראו איך שזה מתפשט. מישהו כתב שאלה כזאת, הרמב״ם באיזשהו מקום אומר דין, לא צריך לדעת את הדין, לא משנה, כתב איזשהו דין, והדין קשה מאוד, והוא הביא, שהגאון מבין לאמר תירוץ, שבעצם היה כתוב ברמב״ם דבר מסוים, אז, אבל מישהו בדור הבא כתב את זה בראשי תיבות, ואחר כך פתחו את ראשי התיבות בצורה שגויה, בטעות, וכתוצאה מכך היה אי הבנה ברמב״ם. אז מישהו שאל שאלה, והשאלה שלו הייתה כזאת, אני עכשיו קורא לכם לא את השאלה שלו אלא מה שאומרים בעלי הכללים. אתם יודעים, אולי זה כן דבר חשוב, ההבדל הגדול בין הספרדים והאשכנזים, אחד ההבדלים ש בערך מהמאה ה-15 אפילו קודם, 14, הספרדים התחילו לכתוב ספרי כללים. האשכנזים, באמת ההתחלה הייתה דווקא של האשכנזים
הראשון,
כן, אבל אחר כך זה עבר לספרדים. זאת אומרת, האשכנזים בהתחלה דבר היו בסדר, הם עוד הם למדו לפי הפשט, אבל אחר כך הגיע הפלפול, הם התקלקלו, הספרדים נשארו בסדר, והם כדי לא להתקלקל הם התחילו לחבר ספרי כללים. ספרי כללים פירושו של דבר שאתה כותב כל מונח ומונח בתלמוד מה הפירוש שלו, כדי שתדע איך השימוש שלו והאם השימוש נכון או לא. אבל זה לא רק מונחים, אלא גם למשל סדר הדורות. אתה רוצה לדעת מי חי לפני מי, אתה רוצה לדעת יותר מזה. אם כתוב לך למשל במשנה רבי אליעזר, סתם רבי אליעזר, מי זה? זה רבי אליעזר בן אורקינוס, רבי אליעזר אחר, מי זה היהודי הזה? כתוב רבי אלעזר, מי זה רבי אלעזר? רבי אלעזר בן שמוע, רבי אלעזר בן דת. אתה רוצה לדעת, לזהות חכמים. זה חכמי הספרדים עסקו מאוד והתעכבו על זה מאוד, והם הראו בהרבה פעמים כמה שאלות שהאשכנזים שואלים הם לא מתחילים. אחידה למשל בהרבה מקומות מאיר על ספרי אשכנזים שהשאלה בכלל לא שאלה, משום שהם לא יודעים את סדר הדורות, פשוט הם לא יודעים את סדר הדורות. ואני יכול לתת לכם כמה דוגמאות, אבל לא זה מה שאני רוצה לדבר כרגע. אז אחד מהכללים הנפוצים ביותר הוא, ועכשיו אני קורא, אין דרך בעל הספר לכתוב דבריו בראשי תיבות אם לא במה שהורגל בפי הכל. זאת אומרת, אי אפשר להמציא ראשי תיבות מהאוויר. אם אני כותב ראשי תיבות, זה צריך להיות דברים מפורסמים וידועים. זה דבר אחד. אבל יש עוד דבר חשוב פה, שכבר כתב את הדברים הללו כמה פעמים ואז הולך ומקצר את הדברים. זאת אומרת, למשל, הדוגמה השנייה היא מאוד חשובה. למשל, מי שיפתח את הספר מנחת חינוך, שספר מאוד מקובל בעולם הישיבות, לא המהדורה של מכון ירושלים, מהדורה חדשה, אלא המהדורות הישנות, כל עמוד יש ראשי תיבות מפה עד הודעה חדשה. אבל אלה ראשי תיבות שנקראים ראשי תיבות מקומיים. זאת אומרת, למשל, אם אתה לומד, ניקח סתם דוגמה, אתה לומד סוגיה נגיד של מוקצה, ואנחנו יודעים שיש דעה שאומרת שאם שמים על מוקצה כיכר או תינוק אפשר לטלטל, יש דעה כזאת. אוקיי, אז עכשיו בפעם הבאה הוא כותב לך אם שמים כף א' כף בראשי תיבות, ואתה כבר מבין שזה ראשי תיבות כיכר או תינוק. אבל אם אני הייתי שואל אתכם מה זה כף א' כף, אין שום יהודי בעולם שיכול לדעת מה הפתרון. אם הוא לא נמצא בפנים, איך הוא יכול לדעת מה זה כף א' כף? אין דבר כזה. אז ברור, רק אחד שנמצא בתוך הסוגיה. אז זאת אומרת ששני ראשי תיבות מותר, או שכל העולם יודע, שזה מקובל, התקבל, כל אחד יודע שמם וב שין נגיד זה מוצאי שבת, או מם וב צדיק שין זה מוצאי שבת, ועין שין נגיד זה ערב שבת, זה דברים ידועים, אבל סתם ראשי תיבות באוויר אי אפשר לדעת, וראשי תיבות נוספים אם אתה נמצא בעניין. אבל אתם יודעים שיש ליהודים יש כמה מחלות, אחת מהמחלות זה ראשי תיבות, זה מחלה מאוד קשה שבכל זאת הרבה יהודים כותבים בראשי תיבות. אני קורא לכם למשל שדי חמד, שדי חמד רבי חיים חזקי המדיני, חמד זה ראשי תיבות חיים מדיני, רב חיים חזקי המדיני היה רב חשוב, ישב בחברון, ישב קודם בקרים, אבל בסופו סוף ימי ישב בחברון. הוא כתב ספר מאוד חשוב, שדי חמד, שזה באמת אנציקלופדיה שמה שדיברנו קודם, גם כללי התלמוד וגם מה שכללי התלמוד, מה שחידשו הרבנים הספרדים, זה התחיל מרב שלמה אלגזי, ואחריו שני דברים, א' סידרו את זה לפי א' ב', עד אז הכללים לא היו לפי א' ב', עד אז הכללים היו לפי עניינים, זאת אומרת כללי משנה, כללי גמרא, כללי הקושייה, כללי התירוץ. אז אם אתה היית מחפש משהו, זה לא קל היה למצוא. בא רבי שלמה אלגזי, שהוא ישב בטורקיה ואחר כך עלה לארץ ישראל, הוא כתב כמה ספרי כללים, רב מאוד חשוב, כתב שלושה ספרי כללים חשובים, זה יבין שמועה, הליכות אלי וגופי הלכות, אלה שלושה ספרים מאוד חשובים שהיה קשה מאוד להשיג אותם פעם, אבל עכשיו זה יותר קל, והוא חידש את החידוש שאפשר לרשום גם לפי א' ב', והוא רשם לפי א' ב', יבין שמועה עוד לא, אבל הליכות אלי וגופי הלכות זה הולך לפי א' ב'. אחריו היו כמה רבנים, אבל אחד מהם באמת בין החשובים ביותר שכתב ספר כללים זה דווקא חכם איטלקי שקראו לו רבי מלאכי הכהן. זאת אומרת הוא ישב באיטליה, הוא ספרדי אבל ישב באיטליה, רבי מלאכי הכהן, יד מלאכי, ספר מאוד חשוב. עכשיו הוא חידש חידוש שבנוסף לכללי התלמוד הוא גם כתב כללי הדינים. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדעת, אין איסור חל על איסור. זה, אי אפשר להגיד שזה כלל, זה לא כלל. או אין הולכים בממון אחר הרוב. זה לא בדיוק כלל. זאת אומרת, יש כללים מה שנקרא מתודה. מתודה זה כללי התלמוד. מה שאנחנו קוראים היום מתודולוגי. אבל אין הולכים בממון אחר הרוב, אין איסור חל על איסור. זה לא כללי התלמוד, זה כבר כללי הדינים. אז הוא גם כתב מערכת שלמה של כללי הדינים. בא שדי חמד, והוא באמת את הספר שלו חילק לשני חלקים, חלק אחד זה כללי התלמוד וחלק אחד זה כללי הדינים. עכשיו כששדי חמד הוציא את הספר, בגלל שכבר הוא אסף הרבה מאוד, זה 10 חלקים, ספר גדול מאוד, חשוב מאוד, אז הוא כותב שם, עכשיו אני קורא לכם מה שהוא כותב, הוא כותב שהוא מוציא את הספר שלו ויותר מאוחר כותב אותו דבר. יש היום בישראל, כן, הרב מזוז, שמעתי גם שהוא היה פה פעם לביקור, כן, אז יש מה שנקרא העיון הג'רבאי, העיון התוניסאי, כן, זה מאוד מקובל. יש יהודי אחד בירושלים שקוראים לו הרב ישראל הכהן, אתם יודעים שכל ג'רבא זה היו כהנים, אז הרב ישראל הכהן, יהודי חשוב בירושלים, הוא האורך של אור תורה. אני דיברתי איתו כמה פעמים בקשר לתקליטור של בר אילן, לא משנה, בכל אופן הרב ישראל הכהן הוציא ספר שנקרא יברך ישראל, שלושה חלקים, שזה ספר באמת נפלא, יברך ישראל, שבו הוא הולך ממש לפי העיון הג'רבאי, כי הוא תלמיד מובהק של העיון הג'רבאי, ספר מאוד חשוב, אפילו היה חסר חלק אחד באוניברסיטה של בר אילן, ואני ביקשתי מהם והם צילמו, את כל החלק הראשון צילמו כבר, אזל מהשוק, צילמו באופן מיוחד. אז גם רבי ישראל הכהן, אבל קודם כל אני אקרא לכם מה שכותב על שדי חמד. אז זה חמד אומר, בספר שלי תיקנתי בעזרת השם את כל ראשי התיבות. זה לא נכון, אבל הוא השתדל לפחות, בוא נגיד ככה, הוא השתדל לא לכתוב בראשי תיבות, אשר עוררני על זה רב גדול בדורנו, על ריבוי ראשי התיבות שנמצאים בחלקים הראשונים של הספר שלו, שיש הרבה שלא מצאו אנשי חיל פתרונם. לא פתרון המילות בראשי תיבות ולא פתרון הספרים המוזכרים בראשי תיבות. ואני יכול להגיד לכם שאני לפני כמה זמן כתבתי מאמר גדול והגעתי בשדה חמד, היה פולמוס גדול בהונגריה על המציצה, יש בעיה במילה, יש בעיה של מציצה, הוא היה פולמוס שלם, זה סיפור שאני יכול לספר לכם הרבה, אבל בקיצור, שדה חמד מזכיר ספר ח' ב', חדבית כתוב בספר חדבית, ואני שאלתי הרבה אנשים, וגם אני קצת יודע בספרים, ולא מצאו כל אנשי חיל ידיהם. ומה מתברר אחרי, הייתה לי סייעתא דשמיא, הספר בכלל קוראים לו לב העברי. איך זה מגיע לחדבית? גם אני לא הבנתי בהתחלה, אבל לב העברי, היהודי שהדפיס אותו, הדפיס אותו בשני חלקים, ואת חלק ב' הוא הדפיס בפני עצמו. אז כנראה שהשדה חמד קרא לזה חלק ב', זאת אומרת, זה מובן מאליו, אין עוד ספר של חלק ב', אי אפשר להגיע לזה. אני שאלתי אנשים שבאמת בקיאים גדולים, אז הנה השדה חמד בעצמו, כן, השדה חמד בעצמו, אבל בכל אופן ככה הוא כותב. עכשיו הרב ישראל הכהן, בסדר, אותו סיפור, הנה אני הבאתי לו, הבאתי גם פה, יברך ישראל חלק ג' שנת תשנ"ז, כותב הקדמה שלמה ואומר, אוי ואבוי מה שיש בדורנו, שיש בעיה של ראשי תיבות, אי אפשר לצאת מזה. בסדר, עכשיו מה שאני רוצה, אני אתן לכם כמה דוגמאות מה שקורה עם ראשי תיבות, ואני אגיד לכם מיד את המסקנה מה אני הגעתי אליה. ובכן, אז יהודי ישב וכתב תשובה על הרמב״ם משם הגאון מווילנה. אני חוזר עוד פעם שנבין מה אני רוצה להגיד. הגאון מווילנה אמר, תשמע, ברמב״ם היה כתוב עניין מסוים, מישהו כתב אותו בראשי תיבות, פתחו את הראשי תיבות לא בסדר ויצא בלגן שלם. אז מישהו אמר, איך אתה יכול להגיד דבר כזה, בגלל שכל התירוץ בנוי על ראשי תיבות שבכלל לא מתחילים. ואני אתן לכם עכשיו כמה דוגמאות. למשל, בואו אני אתן לכם דוגמאות ידועות. רש"י אומר בפרשת עקב, רש"י אומר, איך זה שם הפסוק, ושמתם את דברי אלה על לבבכם, כן, על שכם, אבל איך זה קשור שם לפסוק? רש"י אומר, אני אקרא לכם את זה בפנים, אתם רואים, לא כדאי להיזכר, להתאמץ מדי הרבה. רש"י אומר ככה, אף לאחר, זה מה שלא זכרתי, כן, שמתם דברי לזה בסדר, אף לאחר שתגלו, היו מצוינים במצוות, הניחו תפילין, עשו מזוזות, כדי שלא יהיו לכם חדשים כשתחזרו. אז זה שאלה מפורסמת וידועה. רש"י אומר, הניחו תפילין, עשו מזוזות, אף לאחר שתגלו. מה זאת אומרת? זה מצוות שתלויות בארץ? הרי ברור, גם שהולכים בגלות מניחים תפילין ועושים מזוזות. איך רש"י יכול להגיד, אף לאחר שתגלו, תשימו תפילין ותניחו מזוזות, כדי מה? שאם תחזרו שלא תשכחו את זה. מה, יהודים בגלות לא יעשו את הדברים האלה? אז זה קושיה ידועה מפורסמת. עכשיו מביאים בשם הגאון מווילנה, שהגאון מווילנה אמר, לא ככה. רש"י, ברש"י היה כתוב, הפרישו תפילין, הפרישו תרומות, הפרישו תרומות, אסרו מעשרות. בא מישהו אחר כך ועשה את זה בראשי תיבות. במקום הפרישו תרומות הוא כתב היטף. לא, הוא כתב קודם היטף. אחר כך אסרו מעשרות הוא כתב האמן. בא יהודי ופתח את זה היטף מה זה? הניחו תפילין. עין מם מה זה? עשו מזוזות. ככה מובא למשל בשם הגרא, וורד כזה. או למשל,
מה פתאום שרש"י יכתוב ראשי תיבות היטב?
לא, אז הוא אומר, לא, אתה אומר על רש"י, לא, המעתיק, או רש"י כתב הפרישו תרומות. עכשיו, הגאון מבין לא אומר, תשמע, במעתיק, וראה, זה מילה ארוכה, הפרישו תרומות, נעשה מזה ראשי תיבות היטב. אבל הקושייה היא, מי בחיים יכול לדעת שאי תף זה הפירוש יהיה הפרישו תרומות? וגם הניחו תפילין זה גם לא מילה. איזה יהודי יפתח אי תף, הפרישו תרומות או הניחו תפילין? הרי זה בלתי הגיוני לחלוטין. כן, או למשל, אני נותן עוד דוגמה משם הגאון מווילנה, אבל זה דוגמה מפורסמת וזה פחות חזקה. יש לי פה הרבה דוגמאות, אבל אני לא רוצה, אולי אני אתן לכם דוגמה עוד יותר חמורה. כתוב בתורה למשל, פרשת במדבר, לא מזמן קראנו את זה, וידבר השם אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאת מצרים בחודש הראשון לאמור. אז רש"י כותב ככה, בחודש הראשון, פרשה שבראש הספר לא נאמרה עד אייר, למדת שאין מוקדם מאוחר בתורה. אנחנו נמצאים עכשיו בפרשת בעלותך, זה היה לפני שבועיים. כתוב בפרשת בעלותך, עוד פעם, אתם אין לכם את הדברים לפנים, אז אני אומר עוד פעם. בפרשת בעלותך כתוב, וידבר השם אל משה במדבר סיני בחודש הראשון. אז אנחנו נמצאים בחודש הראשון, זה בפרשת בעלותך. לעומת זאת, ספר במדבר מתחיל וידבר השם אל משה במדבר סיני בחודש השני. אז באחד לחודש השני, אז אנחנו באייר. נו, אז איך זה? התורה מתחילה את במדבר באייר, שאחרי תשעה פרקים מבעלותך אנחנו מגיעים לחודש הראשון. אז אומר רש"י, למדת שאין מוקדם ומאוחר בתורה. זה בסדר. ורש"י ממשיך, ולמה לא פתח בזו, למה לא התחיל באמת עם בעלותך? מפני שהיא גנותם של ישראל, שכל 40 שנה שהיו ישראל במדבר לא הקריבו אלא פסח אחד. כל מדובר על קורבן פסח, אז לכן לא נעים לפתוח את במדבר עם פסח, שזה גנותם של ישראל. השואלים פה האחרונים, זאת אומרת תלמידי הגר"א, שואלים שאלה. הרי רש"י אומר כמה פעמים שאין מוקדם ומאוחר בתורה, אבל פה רש"י לא רק שהוא אומר אין מוקדם ומאוחר בתורה, הוא גם נותן את הנימוק. הוא אומר, למדת שאין מוקדם ומאוחר בתורה, ולמה לא פתח בזו, למה לא התחיל בזו? בגלל שזה גנותם של ישראל. אבל הם שואלים, אף פעם רש"י לא אומר נימוק לאין מוקדם. רש"י אומר, זהו, אין מוקדם, מה אתה שואל שאלות? זה דרכה של התורה. למה פה רש"י אומר ולמה לא פתח? בגלל שפסח זה גנותם של ישראל. אז הם אומרים, אתה יודע מה? ברש"י לא היה כתוב ולמה לא פתח. ברש"י היה כתוב, ולפי מדרש האגדה לא פתח בגנותם של ישראל. אלא, זה היה כתוב בראשי תיבות, ולמה? ולפי מדרש האגדה לא פתח בגנותם של ישראל. נו, אז זה מאוד חריף, כן, אבל האם אפשר להגיד ראשי תיבות בצורה הזאת? יש לי פה 50 דוגמאות, אספתי 50 דוגמאות, רק אני רואה שאתם קצת עייפים כבר, אספתי 50 דוגמאות, אני אתן לכם עוד דוגמה אחת מספיק, כי יש פה בלי סוף מכל הכיוונים. יש ברש"י, למשל רש"י לש"ס, במועד קטן, יש משנה, בסוף מועד קטן למשל, כתוב במשנה, אצל רש"י כתוב, בלא פירוש. ככה כתוב. בלא פירוש. יש רש"י וכתוב בלא פירוש. אז זה מובן, כל אחד מבין מה זה בלא פירוש. שהמדפיסים פה לא מצאו את הפירוש של רש"י. הרי יש משניות שרש"י לא פירש, זה לא סוד. אז הם כתבו בלא פירוש. אבל זה לא מצא חן בעיני המפרשים. מה זאת אומרת בלא פירוש? אז למשל, אחד מהם אומר, ברש"י לרב אלפס פירוש. אם תפתח, הרי אנחנו יודעים שיש רב אלפס בסוף, נכון? ועל רב אלפס יש גם כן רש"י. אז אם תפתח את ברש"י לרב אלפס פירוש, שם תמצא פירוש. אז זה עוד חצי צרה. אבל יש כאלה שאומרים שזה ראשי תיבות, אני צריך להיזכר, בעמוד לאחר משהו כזה פירוש. כלומר, כאילו רש"י בעצמו אומר, תשמע, פה אני לא פירשתי את זה, אלא קצת יותר מאוחר אני כתבתי פירוש. כן, רש"י יכתוב דבר כזה. זה דברים ממש המצאות. מה שאני רציתי לומר זה דבר כזה. אני אספתי 50 מקומות. זה מה שהנקודה החשובה לנו, היות ואנחנו אמרנו שנגיד משהו עד דרכי הלימוד. 49 דוגמאות, 48 דוגמאות, אתם כבר יכולים לנחש. זה אשכנזים. אין ספרדים שאומרים דבר כזה. אין ספרדים, אולי אחד שאומר איזה קונץ כזה עם ראשי תיבות. מצאתי, זה דבר מעניין, מה שאמרתי לכם קודם הוא לפי מדרש האגדה, מצאתי שזה מובא בספר קדום, זאת אומרת אשכנזי. אבל הרב מזוז הרי מוציא מדי פעם ספרים של חכמי ג'רבה. עכשיו, חכמי ג'רבה מפורסמים, כולם כהנים. היה יהודי מאוד מפורסם שקראו לו רבי שאול הכהן, מאוד מפורסם, כתב כמה ספרים. לא מזמן התחילו להוציא, בעצם נגמר, שני כרכים שלו על פירוש רש"י, זה נקרא קרני רמים. הוא שוב לפי עיון הג'רבאי מאוד ספר על רש"י אף לבפלא, והוא שם אומר, ראיתי בספר אשכנזי, והוא מביא את הפירוש הזה. זה בעיניי, והוא לא אומר כלום, זה בעיניי קושייה גדולה שהוא בכל זאת מביא. והרז מזוז כותב מיד למטה בהערה, זה דרשנות, זה פלפול, זה בכלל לא פירוש. אבל מעניין שרבי שאול הכהן לא אומר מילה, זה בעיניי חידה, כי זה באמת לא מתאים שהם יקבלו את הפירוש הזה. הדבר היחיד שאני יכול להגיד, שהספרים של חכמי ג'רבה הם לא הגיעו לידינו שלמים. אנחנו יודעים שהם עברו גלגולים, זה אומר הם עבר במשפחה, אבל בצוק העיתי, מה שנקרא, יש חלקים לפעמים קצת נשמטו, יכול להיות שהוא כתב משהו ואולי זה הלך לאיבוד, שזאת אומרת שהפירוש לא מוצא חן בעיניו. אבל בכל אופן, זה דבר מעניין. האשכנזים אומרים את הראשי תיבות האלה, ולכן אני כתבתי שאם שואלים על הגרא, איך יכול להיות שהגרא אמר ראשי תיבות כאלה, זה לא שאלה. בגלל שהאשכנזים זה דרך הלימוד שלהם. הם נולדו עם הדבר הזה. הגרא יודע את זה מקודמה, ואני הוכחתי שזה מתחיל כמעט, אפשר להגיד, עם חכמי פולין הראשונים. כמעט עם הראשונים, הם התחילו עם המצאות של ראשי תיבות. הגרא חי 250 שנה יותר מאוחר. נו, אז כל המסורת האשכנזית לאורך כל הדורות הולכת עם ראשי תיבות משוגעים כאלה. אז כן, אז הוא גם כן המציא דברים כאלה. אבל הספרדים, חס ושלום, אין שום, חוץ ממקרה אחד, שום חכם ספרדי, אם יש לו קושייה, אז או שהוא אומר תירוץ טוב, או שהוא אומר שהוא לא יודע תירוץ. אבל הוא לא ימציא ראשי תיבות שלא ייתכן בהיגיון לכתוב ראשי תיבות כאלה. אז זה שוב חוזר לאותו עניין שהם הולכים כמובן לפי הפשט.
אני יכול להוסיף לך דוגמה שאין לך
אותה. הוא נשמע.
תכף
נראה אם זה לא נמצא פה.
הוא סיפר לי שהוא נסע, אני לא זוכר לאיפה, ושם רצו כאילו לבחון אותו.
כן.
חכם גדול, פתחו לפניו את רש"י על הפסוק, על רבקה נאמר שם אם יעקב ועשיו.
איני יודע מה מלמדים.
כן.
אבל לא הבאתי את זה.
איני יודע מה,
אבל אני מכיר את זה.
איני יודע מה מלמדנו. ואז מה רע שרוצה? אתה לא יודע, אתה שתו. מה אתה אומר?
צריך להגיד.
כל העולם צריך לדעת שאתה לא יודע, אתה לא יודע, אז אתה צריך להגיד. אבל לא, אתה לא הבנת את רש"י. רש"י אומר, אני יודע, אתה חושב שאני לא יודע, מה מלמדנו? מה ראשי תיבות מכירת הבכורה מלמדנו? מה זה מכירת הבכורה? שהבכורה תקפה, ולכן יעקב הוא הבכור. אז לכן אמר על רבקה, הם יעקב ועשיו. קודם יעקב ואחר כך עשיו, כי יעקב עכשיו הוא הבכור, אחרי שהוא קנה את הבכורה. אז מה, לא, אני יודע, מכירת הבכורה מלמדנו. זה מאוד דומה.
כן, אני מכיר את זה, רק אני לא הבאתי את זה באותו זמן שכתבתי, אני שכחתי או שלא מצאתי לזה מקום. אבל אני רק רוצה להוסיף, יפה מאוד, יישר כוח. אני רק רוצה להוסיף דבר אחד, שכמובן דבר כזה היום אין לנו בעיה לבדוק. זאת אומרת, מה הקושיה? מה רש"י אומר, אני יודע מה מלמדנו, נכון? היום יש לנו את התקליטור של בר אילן, שמעתי שלא לכולם יש, כדאי לקנות, ואני לא עושה פה פרסומת, אבל אני במקרה נוגע גם בדבר, אבל זה דבר מאוד חשוב, כי אני מיד נותן פקודה ואני שואל, איפה רש"י כותב איני יודע מה מלמדנו? אז בש"ס יש למעלה מ-40 פעמים שרש"י כותב לא ידעתי פירושו, לא ידעתי מקומו וכן הלאה, ורבי עקיבא איגר, אני יכול להגיד לכם אפילו את המקום, בברכות קפה עמוד ב', אני זוכר את זה, מציין שם, ואחרי שרבי עקיבא איגר ציין, עוד יצא, יש כתב עת בישראל המעיין, ששם מישהו כתב רשימה יותר מדויקת, היום זה לא חוכמה, כי יש לנו את התקליטור, כתב רשימה שכל המקומות שרש"י אומר, לא ידעתי, איני יודע, זאת אומרת, שוב אותו רעיון, כדי לדעת אם שאלה היא שאלה או לא, קודם כל תבדוק את העניין. אם אתה לא בודק, מה אתה שואל שאלה, מה רש"י אומר? זה דרכו של רש"י. כמו שראינו ברמב״ם, אם אתה צריך לדעת עברית, אתה צריך לדעת איך הוא משתמש. אז אתה יכול לשאול שאלה, אבל סתם ככה להגיד מה פתאום רש"י אומר, זה בכלל לא שאלה, ולכן כל הראשי תיבות זה כמובן פלפול יפה מאוד, אבל ענייננו זה לא אומר שום דבר כמובן. טוב, עד פה אני רואה שהשעה מאוחרת ואתם קצת עייפים. אם יש שאלות אני מוכן לענות, כמו שאמרתי מראש, זה עניין פתוח. אם לא, אני אשמח פעם אחרת לדבר על נושאים נוספים, אין לי בעיה.
יש לי עוד דוגמה, אולי נוספת לך, אני לא יודע.
יש עוד 50 ויש לי עוד בבית נוספות.
יש תשובה מפורסמת של יוסף קאבו, שדיברת עליה בהרצאה שנתתי בקרוב, שבה הוא מסביר סוגיה במסכת כיבושים. והתשובה מאוד משובשת. והבן שלי עבד על התשובה הזאת, לפענח אותה ולהבין אותה. באיזשהו מקום, כתוב שם בתוך התשובה, בית הלל, כך וכך. מה זה בית הלל? בכלל הסיבה לא קשורה לבית הלל, לא בית הלל, לא בית שמאי, זה מסיבה מסכת כיבושין, אין שום דבר שקשור לבית הלל. מה בית הלל נכנס באמצע? ואיפה בית שמאי אם יש בית הלל? שום דבר. בסוף מה מתברר על ידי עיון בקדושי הקדומים? היה כתוב שם בהתחלה בית ה', שבעצם המשמעות של זה הייתה בית הפירושים. שני הפירושים שאמרתי לך הם כך וכך. אז במקום בית הפירושים, בית הפירושים, עשו את זה בית הלל. יש מה זה בית הלל בכלל? איפה נכנס בית הלל? אז זה מוטס. כשתסתכל בסדר במקת רוחל ויוסף קארו, תסתכל בתשובה, זה לא בית הלל? איפה בא בית הלל?
המדפיסים עשו הרבה צרות, כן, זה אפשר לדבר הרבה על המדפיסים. אוקיי, יש שאלות? כן, חשבת
משהו, אני לא יודע אם זה, אבל
כאשר
כתוב על המחלוקת והמשנה שם שכתוב מחלוקת הלל ושמאי, אנחנו יודעים שהלל ושמאי באמת לא נחלקו הרבה בכמה מקומות, אבל
זה עוד שאלה, אתה צודק. ארבע פעמים נחלקו, רוב המקומות זה בית הלל ובית שמאי. זה גם כן שואלים, לא רציתי מדי הרבה לתת שאלות, אבל לפי מה שאמרנו עכשיו זה בסדר. נכון, זה בדיוק, זה אמרתי שיש פה כמה שאלות על המשנה, ולכן התירוץ הזה הוא תירוץ טוב כי הוא עונה על הכל. זאת אחת השאלות שהתכוונתי, אבל לא רציתי להאריך, אבל ישר כוח. זה בדיוק השאלה שלא רציתי להאריך יתר על המידה, ישר כוח. שאלה טובה. הדוקטורט שלי זה לא בנושא הזה. אני כתבתי, הדוקטורט שלי היה בכלל על משהו אחר. אני כתבתי על מה שנקרא הוספות סבוראיות בתלמוד הבבלי. זאת אומרת שזה הדוקטורט, אמנם אצל הרב עזרא ציון מלמד שהזכרתי קודם, זה אצלו כתבתי את הדוקטורט. אנחנו יודעים לפי מסורת גאונים שלמשל הסוגיה בהתחלת קידושים, יש סוגיה ארוכה בהתחלת קידושים שאין שם שם של חכם, אלא הכל, השאלות שם הן גם לא שאלות הלכתיות, אלא הכל זה שאלות לשוניות. למה כתוב האיש מקדש והאישה נקנית? כן, כל השאלות, למה לשון קידושים בכלל, שזה לשון רבנן, שאוסר עליה כהקדש, דרך, לשון נקבה, לשון זכר, כל הדברים שם הם לא עניינים בכלל הלכתיים, אלא הכל זה עניינים לשוניים. אז יש עדות של רב שריר הגאון, שרב שריר הגאון אומר באיגרת שלו שהסוגיה הזאת זה תוספת של סבוראים. סבוראים, לפי מה שמקובל היום, זה אחרי חתימת התלמוד, שזה בשנת 500, יש לנו תקופה של חכמים שיש מחלוקת מה הזמן שלה, אבל מקובל היום שבערך 150 שנה, 200 שנה, זה חכמים סבוראים שאפילו לא יודעים את השמות שלהם, אולי אחד או שניים, שהם הוסיפו עוד דברים לתלמוד. אז רב שריר הגאון אומר הסוגיה הזאת, ועכשיו הוא אומר שלוש מילים, וזוד מינה נמי. וזוד מינה נמי, זוד זה מילה מאוד קשה בארמית, אבל כל החוקרים מסכימים שהכוונה, ובנוסף, בנוסף גם כן, ובנוסף אליה גם כן. זאת אומרת שרשרי גאון לא גילה, אבל אמר, תשמע, כמו שיש תוספת בסוגיה הזאת, יש תוספות אחרות. אז מה שאני עשיתי בעבודה שלי זה לנסות לגלות סוגיות נוספות, ויש כמה דרכים, לא נדבר פה על הרבה, אבל אחת מהם למשל, או שתיים נגיד, אחת מהם זה כתבי יד, מה שאמרתי לכם קודם. בכתבי יד לפעמים אתה רואה שכתוב פי יוד, פי יוד זה קיצור של המילה פירוש. זאת אומרת שבעצם המעתיק של הכתב יד היה דייקן, והוא אמר זה לא חלק מהגמרה, זה פירוש שנוסף במשך הדורות. אבל מה קרה יותר מאוחר? המילה פי יוד הורידו אותה, וכל מה שנוסף זה נכנס לגמרא, וזה אפשר להוכיח על פי כתבי יד ישנים. זה דבר אחד. דבר שני, יש כל מיני ביטויים שאפשר להוכיח או לשער בדרך די קרובה לאמת שהם ביטויים שמלמדים על איחור. חלק מהם אומרים הגאונים, ועל אחד מהם כתבתי הרבה, למשל והלכתה, 90% מהלכתה זה כנראה מאוחר, ואפשר להוכיח שלפעמים הרמב״ם הוא פוסק נגד הוילכתה. זה קשה מאוד שהרמב״ם יגיד נגד וילכתה, אלא כנראה שהוילכתה הזה או שלא היה לפניו, או שהוא ידע שזה גאונים, ואם זה גאונים אז מותר לחלוק על זה. אז זה מה שאני עשיתי בעבודה, אני התעסקתי אוספות של סבוראים או אוספות מאוחרות לתלמוד. רק זה נושא מאוד עדין, כי זה קצת בעיה אם אתה אומר שזה מאוחר וזה מאוחר וזה מאוחר וזה מאוחר, אז אחר כך יכול להיווצר פה בעיה ביחס לפסק הלכה, שאם זה מאוחר אז אולי אנחנו לא צריכים לפסוק לפי זה. לכן ראיתי שזה עושה בעיות, אז אני אחרי הדוקטורט אמרתי אני עוזב את זה, מה אני צריך להיכנס לתחום שהוא עדין מדי, אז עזבתי את זה. חשבתי פעם להדפיס את זה, לא יודע אם אני אדפיס את זה, בינתיים זה יהיה מונח. אוקיי, אני מודה לכם, תודה רבה, היה נעים מאוד.
Also want to thank Rasavdi for helping us set it up, and also a compliment of David Shash, some complimentary magazines called Andalusia back there, you could take on your way out. Thank you all for coming.